ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה יותר. אז היום אנחנו נדבר על אחת ההתנגדויות מחירה הכי נפוצות, שזה התנגדות המחיר. כשאנחנו שומעים שהלקוח אומר יקר לי, או שזה מאוד מאוד יקר, או שאני צריך לראות מה אני עושה בקשר למחיר, וזה יכול לבוא בכל מיני, כל מיני סיטואציות, והאמת היא כזאת, אם אנחנו בכלל לא שומעים יקר לי, או אנחנו שומעים את זה לעתים מאוד 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 נדירות, אז זה הרבה פעמים אומר שיש לנו את ההזדמנות לעלות מחיר. אני לא אומר שהמחיר שלנו היא נמוך מדי, אפשר להגיד את זה גם ככה, אבל מי שאף פעם לא שומע את הלקוח שלו, אומר לו שיקר לו, אז כנראה שאנחנו לא נמצאים בנקודה שבה הלקוח צריך לעשות איזשהו מאמץ מיוחד, ואנחנו כן רוצים שהלקוח שלנו יעשה מאמץ מיוחד, ברוב המקרים, לא תמיד, ברוב המקרים. מתי לא? כשאנחנו בעסק שהוא במהות שלו, עסק שמתמודד על מחירים נמוכים, עסק אולי הייחוד העסקי שלו, נקרא לזה ככה, זה המחיר הנמוך, אתה מקבל ממני כל כך הרבה תמורת כל כך מעט, ואז יש איזשהו טווח מסוים שאנחנו רוצים להיות בו. לפעמים אנחנו אפילו נזהה שיש לקוחות שמוכנים לשלם יותר, וכדי להשיג קהל גדול יותר, אז אנחנו נגבה פחות. מקרה נוסף שקשור לנושא של המסננת השיווקית, שדיברנו עליו הרבה, זה לפעמים אני רוצה שיהיה לי מוצר שהוא מוצר כניסה, כי אני יודע שיש אחר כך המשך, ואני רוצה להכניס את הלקוח קודם כל לקבל לקוחות משלמים, כי אני יודע שזה לקוחות אחר כך שיהיה לי הרבה הרבה יותר קל לעבוד איתם, הרבה יותר קל להציע להם דברים יקרים יותר. ויחד עם זאת, גם כשנציע להם, אנחנו נראה, ניתקל בתופעה הזאת של יקר לי, וגם הרבה לפני, זאת אומרת, הרבה לפני, גם אם אני מציע איזשהו מוצר מרכזי, והלקוח אומר לי, יקר לי. אז קודם כל אני רוצה לשאול אתכם, למה הלקוח אומר יקר לי? מה הסיבות לדעתכם? תכתבו מה שעולה לכם ככה במחשבה, או כמובן מהניסיון שלכם. אני מאמין שהרוב כאן שמעתם את הדבר הזה. אז בואו נסתכל, יש פה כמה דברים. חני כותבת לא מבין את הערך עבורו, בהחלט יכול להיות. אז כותב לא מבין את הערך, יכול להיות. באמת יקר לו, גם יכול להיות. כאשר באמת יקר לו, זה לא ברור אם הוא יכול לשלם או לא יכול לשלם, אבל באמת יקר לו, אוקיי? מתמקח, יכול להיות. דלי כותב מתמקח, לא בוטח בנו, יכול להיות, ואז הוא פשוט אומר את זה במקום להגיד אני לא בוטח בכם, נכון? יוסף כותב ערך נמוך, להתחמק מעסקה, לנסות בכל זאת להוריד מחיר, הנט כותבת, בהחלט, לא קיבל ביטחון שזה יעשה שינוי, אז שוב, זה במקום להגיד לנו אני לא בטוח, אז הוא אומר יקר לי, כי יותר נוח להגיד יקר לי, לא מרגיש שזה בוער לו, מקבל ערך גדול, זאת אומרת, לא דחוף לו, נכון? תכנות, חני כותבת, גם יכול להיות, אני מעדיף לדחות, לא מכיר את מחירי השוק, לא מכיר אותי, לא מבין את השוק, יפה. לי כותבת וטלי כותבת, נכון. אז אני חילקתי את זה לכמה סיבות, שדי קלטתם, אני מאמין, לכל הסיבות, או כמעט לכל הסיבות, כמעט לכל הסיבות. הניסוח שלי אולי קצת אחר. סיבה ראשונה, שהיא אולי הכי נפוצה, זה איזשהו תירוץ, במקום לומר מה באמת מפריע ללקוח. זאת אומרת, יגיד לנו, יקר לי, זה מין משהו אינסטינקטיבי, זה משהו שנורא קל לומר, זה משהו שגם מין כזה תירוץ שאי אפשר להתווכח איתו כביכול. זאת אומרת, אם מישהו אומר, יקר לי וכבד לי, או אני לא יכול לרשות לעצמי כרגע, אז מה נגיד לו? אנחנו כביכול, כן? כביכול, מה נגיד לו? אנחנו יכולים להיכנס לחשבון הבנק שלו ולהגיד לו, תסתכל, אתה בעצם כן יכול. לא, יכול להיות שבאמת יש לו איזושהי בעיה, אז זה מקום נוח ללכת אליו. זה מקום נוח ללכת אליו, ואז אם הלקוח נגיד לא סומך עליי, הוא לא יגיד אני לא סומך עליך. הוא לא יגיד אני לא באמת בטוח אם זה יעבוד, הוא יגיד אוקיי, אני צריך לחשוב על זה כי זאת השקעה גבוהה, או שהוא יגיד פשוט, פשוט יקר לי. אז הרבה פעמים זה פשוט תירוץ במקום להגיד משהו אחר. והסיבה שהלקוח לא אומר משהו אחר, הרבה פעמים זה שהוא פשוט לא נעים לו. עכשיו, יכול להיות שלא נעים לו כי הוא לא רוצה לפגוע בנו, יכול להיות שלא נעים לו כי הוא מתבייש באיזה משהו. זאת אומרת, יכול להיות שהצעתי משהו, ושזה משהו טכני שהלקוח לא מבין, אבל הוא לא רוצה להגיד את זה. אז הוא אומר, זה, כרגע זה השקעה גדולה מדי בשבילי, וזהו, כשבעצם הסיבה היא אחרת. סיבה נוספת, כתבתם להתמקח, בהחלט סיבה שקיימת. יש ללקוח את הכסף, אבל הוא פשוט לא רוצה לשלם את המחיר. וזה עניין של כבוד הרבה פעמים. זאת אומרת, הוא לא רוצה ללכת לספר כמה הוא שילם על זה, הוא רוצה לדעת שהוא הצליח להתמקח, הוא רוצה להרגיש טוב עם זה שהוא הצליח להתמקח, ויכול להיות שזה בסדר מבחינתנו. יכול להיות שזה בסדר מבחינתנו שהלקוח יתמקח ויקבל איזושהי הנחה קטנה. אנחנו נהיה מרוצים שקיבלנו את הלקוח, והלקוח היה מרוצה שהייתה לו איזושהי תחושה מסוימת של שליטה. זאת אומרת, יש ללקוח את הכסף, אבל הוא פשוט לא רוצה לשלם את המחיר. אפשר להגיד, רוצה להתמקח. עוד דבר שכתבתם מאוד מאוד נכון, וזה הלקוח לא הבין את הערך האמיתי. קיים פער בין מה שבאמת הוא מקבל לערך הנתפס. הערך הנתפס בעיניו הוא נמוך, בעוד שאנחנו צריכים להעלות את הערך הנתפס שיהיה גבוה. ורק אז אנחנו נוכל להצדיק את המחיר. זאת סיבה מאוד 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 משמעותית, מאוד מאוד מרכזית, גם כן מאוד 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 נפוצה. עוד סיבה יכולה להיות שזה לא בשבילו. פשוט לא מעוניין, הוא לא מעוניין. לא רוצה את השירות, לא רוצה את המוצר. יכול להיות שבאמת הוא לא רוצה, בלי קשר למה נגיד, לא רוצה לעבוד איתנו, שזה גם יכול להיות. יש אנשים שאנחנו פשוט ברמה עקרונית לא מוכנים לעבוד איתם. לא מוכנים, אולי נכוונו בעבר, אולי שמענו עליהם דברים לא טובים, ואנחנו פשוט אמרנו, זה לא משנה מה שיגידו לי, זה לא עניין של מחיר בכלל, אז אנחנו נגיד יקר לי, אבל בעצם אמרנו בפנים, אני לא רוצה בכלל לעבוד עם אותו ספק. וסיבה נוספת, רז אתה ניסחת את זה באמת יקר לו, אני אנסח את זה בצורה עוד יותר ככה לדעתי ישירה, זה של הלקוח אין את הכסף. זאת אומרת, באמת אין לו, באמת אין לו, ויש מקרים כאלה, שבאמת אין ללקוח את הכסף, פשוט לא יכול. ושמעתי את זה לא מעט פעמים, כשאני הצעתי הצעות, ואכן השתכנעתי שזה ככה, זאת אומרת, יש מצבים שזה באמת, באמת כך. האם זה הרוב? לא, זה לא הרוב, ממש לא. אז איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה? אז בואו נבין קודם מה התפקיד שלנו. נענית כותבת, איך אפשר לדעת באמת שאין את הכסף? יופי, אז אנחנו ניגע בזה, ואנחנו ניגע בהרבה דברים. אז אחד זה באמת מה אנחנו רוצים להבין, מה אנחנו רוצים לעשות. אז קודם כל אנחנו רוצים להבין אם הבעיה היא באמת מחיר. רוצים להבין קודם כל אם זה לא איזשהו מיסוך מסוים כזה, שפשוט לא, יש איזושהי סיבה אחרת, אבל הלקוח לא רוצה להגיד לנו את הסיבה הזאת, ואנחנו רוצים להבין אם הבעיה היא באמת של מחיר. אנחנו רוצים להבין אם הבעיה היא פשוט הלקוח שפשוט לא בא לו, רוצה לשלם קצת פחות, אז אם, אנחנו רוצים להבין אם שינוי קל בתשלום ישפיע, אם זה הלקוח ששומר על הכבוד שלו. אגב, אנחנו לא צריכים להבין את כל הדברים האלה בו זמנית, אנחנו יכולים לעשות את זה שלב שלב, אנחנו רוצים אבל לפצח את הדברים האלה. אנחנו רוצים בוודאות לגשר על הפער בין המחיר לערך הנתפס, אם הערך הנתפס הוא נמוך מדי, אנחנו חייבים, חייבים, חייבים להעלות את הערך הנתפס. פה אני מגלה אגב הרבה פעמים שמתפספסת מחירה, הרבה פעמים בייעוץ שאני נותן ללקוחות, זה על זה. זה על הדבר הזה, כי מסבירים משהו על המוצר או השירות, מסבירים מה זה עושה, או מסבירים איך זה עובד, מניחים המון המון הנחות שהלקוח יעשה את כל החיבורים בראש, מה שהוא לא מסוגל לעשות, ולהבין למה זה הדבר הנכון, או למה זה הדבר, למה המחיר הוא באמת מחיר הוגן. אנחנו רוצים לשחרר גם לקוחות שפשוט לא רוצים, שהם פשוט החליטו, אני לא מוכן ללכת קדימה, ואנחנו רוצים לדעת לשחרר אותם, ואנחנו רוצים גם לשחרר או לשנמך, מלשון לשדרג, יש מילה כזאת, כמו שאומרים לשדרג, באנגלית זה נקרא downsell, זאת אומרת, אנחנו רוצים או לשחרר לקוח שבאמת לא יכול, כי לא מתאים לנו לעבוד איתו עכשיו, אם הוא לא יכול לשלם את המחיר, או אנחנו רוצים להציע לו משהו במחיר נמוך יותר, לעשות מה שנקרא downsell. אז זה הדברים שאנחנו רוצים, ואנחנו נעשה את זה דרך אוסף של שאלות מאוד 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 טובות, והיום אנחנו נסתכל על שאלות מאוד 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 טובות. חשוב לי לומר, ברוב המקרים, רוב המקרים של לקוח אומר יקר לי, לא בכל המקרים, אבל ברוב המקרים, כי ראינו חלק מהמקרים זה, במקום להגיד אני לא מוכן אי פעם לעשות איתך עסקים, אבל ברוב המקרים יקר לי, זה בעצם אני כן רוצה. אני רוצה ומה שעוצר אותי. לא בהכרח המחיר עוצר אותי, אבל זה אומר אני רוצה. זה אומר אני רוצה, אוקיי? כמו שהוא כותב אותי, אמור לעניין אם יש לו כסף, ולגבי פער ערך נתפס, זה לא מנמיך אותי ונראה מתנצל שמסביר למה המוצר שווה, אנחנו נראה איך לעשות את זה. אבל בוודאי, 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 זה לא מנמיך וזה לא להתנצל. האם אמור לעניין אותי אם ללקוח יש או אין, אין, יש או אין כסף? לא. זה לא אמור לעניין אותי במובן הזה של נורא מעניין, כן? זה לא אמור לעניין אותי במובן הזה שאני יוצא מההנחה, קודם כל, שאם הלקוח מספיק רוצה, אז כן, הוא יוכל לעשות את הצעד. אבל מתי זה כן מעניין אותי? יש מקרים שאני צריך לזהות שזה המצב. לזהות שזה המצב, ושיש פה משהו שהוא באמת לא בשליטתי. הוא באמת לא בשליטתי. יש מקרים שלקוחות ילכו וינסו להשיג הלוואה מהבנק בשביל לעבוד איתנו, או לא מהבנק, לא משנה, ממקור אחר של הלוואות, ולא יקבלו את ההלוואה. זאת אומרת, יש מקרים פשוט אובייקטיביים, אנחנו רוצים כן לדעת. אנחנו רוצים כן לדעת. עכשיו, דבר חשוב, למה אנחנו רוצים לדעת, זה שיכול להיות שבמקרים האלה באמת להציע משהו שהוא זול יותר, או באמת לחכות להזדמנות הבאה, וחשוב לנו לדעת את הדבר הזה. אני רוצה לדעת בסופו של דבר, למה בסוף איבדתי עסקה. אז זה לא אמור לעניין אותי במובן הזה שאני אבדוק בכל הכוח, אם יש לו כסף או אין לו כסף. אבל כן אמור לעניין אותי דבר אחד, לא קרתה עסקה, אני רוצה להבין למה. ואני רוצה להבין לא מה הלקוח אמר לי, אני רוצה להבין באמת למה. אז השיטה שאנחנו ננהג בה בכל הדברים האלה, מי שעבר איתי את הקורס, סודות השיווק והמחירה, אז אני מכסה בצורה מאוד מאוד מקיפה את כל התהליך של המחירה, ואני ממליץ מאוד מאוד לעבור על הקורס הזה, וחלק מזה גם אני מדבר על התמודדות עם התנגדות המחיר, והיום אנחנו מתמקדים במיוחד בזה, ומשה שואל, איך נדע אחרי המחירה למה נפלה? אנחנו נדע ברמת ודאות גבוהה, זאת אומרת, אנחנו לא נדע לחלוטין, אבל אנחנו רוצים שתהיה לנו איזושהי השערה, איזשהו ניחוש טוב, כן? ניחוש מנומק, למה הלקוח לא התקדם איתנו. והסיבה היא, שאנחנו רוצים שתהיה לנו איזושהי השערה, למה הלקוח לא התקדם איתנו, זה שרק עם זה אנחנו נוכל להמשיך הלאה ולעשות פולו-אפ. ורק עם זה אנחנו נוכל גם לפענח, איך להתמודד עם עוד לקוחות שמגיעים אלינו בסיטואציות דומות. הייתה לי שיחה ממש לא מזמן עם לקוחה, שפשוט הגיעו אליה אוסף של לקוחות עם המון המון התעניינות על איזשהו מוצר, ופעם אחר פעם אחר פעם זה נפל, 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 נפל. ויש את המחירות שלה ממש תעדה בדיוק מה הם אמרו, ועברנו על הדבר הזה והעסקנו מזה מסקנות. המסקנה המרכזית הייתה באמת העברה של הערך, שמשהו שם התפספס. אנחנו נגיע לזה. אנחנו רוצים להסתכל על שאלות טובות, לשאול שהן שאלות להתמודדות עם התנגדות מחיר. אז דיברנו על כמה דברים שהם בתפקיד שלנו, אני שם את זה עוד פעם, להבין אם הבעיה היא בעיית, באמת בעיית מחיר, האם שינוי קל בתשלום ישפיע, הנושא של הפער בין המחיר לערך, ולקוחות שפשוט או לא רוצים, או באמת לא יכולים. אז אנחנו מתחילים עם הדבר הראשון, שזה הנושא של הצגת המחיר. הצגת המחיר. עכשיו, הצגת המחיר, קודם כל, אנחנו רוצים, לפני שאנחנו מציגים את המחיר, אנחנו רוצים במהלך המחירה, אנחנו רוצים להתחיל לדבר על המוצר שלנו, ולעשות מה שנקרא סגירות בוחן. סגירות בוחן. שלמה כותב, מה הכוונה שמירה על כבוד? שמירה על כבוד זה אומר שהלקוח, אני רק, זה רק ניסוח שלי, זה שהלקוח רוצה להרגיש ששמענו אותו, שהצלחנו, שהוא הצליח לעשות לנו קווץ', כמו שלפעמים אומרים, וזעדנו קצת לקראתו. זה הכל. רק עניין של כבוד, לא עניין של מחיר באמת. נחזור לזה עוד מעט. אנחנו רוצים, במהלך השיחה שלנו, כשאנחנו מספרים ללקוח, במיוחד במחירה אחד על אחד, במיוחד במחירה אחד על אחד, אנחנו רוצים, ובעצם רוב הדברים שאנחנו כאן מדברים עליהם היום, הם בפורמט של אחד על אחד, כי אנחנו שואלים שאלה ומקבלים תשובה מהלקוח. אנחנו רוצים לשאול שאלה מאוד 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 משמעותית, וקוראים לה סגירת בוחן. וזה איך נשמע לך, איך זה נשמע לך עד כה. זאת אומרת, השירות שלי או המוצר שלי מכיל כמה דברים, כי בסופו של דבר אני מוכר איזושהי חבילה של משהו. אז נגיד שאני מוכר סדרת פגישות, לא משנה על מה. אז אני אומר, קודם כל, אנחנו יוצאים לדרך, ובהתחלה אנחנו עושים 3 פגישות ראשונות, כדי לעשות 1, 2, 3 וכו'. איך זה נשמע לך עד כה? ואז אני לא במצב שהרבה הרבה נכנסים אליו, זה קשור למחיר, למרות שלא אמרתי שום דבר שקשור כרגע למחיר. אבל הרבה נכנסים למצב הזה, שאני פשוט, אוקיי, נכנסתי למוד מחירה, עשיתי סוויץ', אני רוצה לעבור אותו הרבה פעמים כמה שיותר מהר, אנשים אומרים לעצמם שזה ייגמר כבר הדבר הזה, אז אומרים, טוב, בוא נסביר לך איך זה עובד, הסברתי, בלי שום מצירה, הלקוח מקשיב, אנחנו לא יודעים מה קורה לו, לא יודעים על מה הוא חושב, לא יודעים איפה זה תופס אותו, אנחנו צריכים לדעת, אז אני רוצה לשאול את הלקוח, איך זה נשמע לך עד כה? ואז כשאני מגיע להצגת המחיר, אז אני רוצה לעשות את אותו דבר. זאת אומרת, עכשיו בואו נדבר על ההשקעה, ההשקעה שלך היא כך וכך, 1,000 שקלים לחודש. איך זה נשמע לך עד כה? ואז תהיה הזדמנות לשמוע קודם כל את התגובה שלו למחיר. יש פה איזה קשקוש שאני רואה על הלוח, אני אנסה למחוק אותו, אם אני אצליח. אני לא יודע למה זה קורה הדברים האלה. הנה, הצלחתי. אוקיי. אז אנחנו, כשאנחנו בעצם מציגים את המחיר, אחרי שיש לנו סדרה של שאלות כאלה, איך זה נשמע לך עד כה, אז אנחנו, רגע שנייה, אני חייב לסגור פה את הסרגלים האלה שפתאום הופיעו לי של, הצלחתי, זהו, של ציור על המסך. אוקיי. כשאנחנו נמצאים ברצף הזה, אז גם כשאנחנו באים ומציגים את המחיר, אנחנו נבין די מהר עם הבעיה מההתחלה, אם היא המחיר, גם לאורך התהליך עצמו. אבל אז אנחנו מגיעים, הרי הנושא של השיעור שלנו היום זה יקר לי, אז אנחנו מגיעים לנקודה שאנחנו צריכים באמת להבין את ההתנגדות. אנחנו באמת צריכים להבין את ההתנגדות, והדבר הראשון זה לא מיד לפרק את ההתנגדות, ולא מיד ללכת למקום הזה של אולי זאת בכלל בעיה אחרת. אנחנו תכף נבין את העניין הזה של לבדוק את האם ההתנגדות האמיתית, אבל קודם כל אנחנו רוצים להבין את ההתנגדות. במשפט מאוד 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 טוב, זה המשפט הבא: באיזה מובן זה יקר לך? זאת אומרת, אתם שומעים את הלקוח אומר, כן, זה מאוד מאוד יקר לי, באיזה מובן? יוסף כותב, אצלי הצגת המחיר זה בסוף, שם כבר שותקים. בסדר, יכול להיות גם שאגב, אחד הדברים שאני מלמד זה בעצמנו לשתוק. לשים את הדברים, לתת ללקוח לחשוב על הדברים. לתת את השתיקה הזאת להיות בחדר, ואז הלקוח אומר, טוב, לא חשבתי שזה יעלה כל כך הרבה, האמת היא זאת השקעה מאוד מאוד גדולה בשבילי ברגע הזה, או זה פשוט מאוד 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 יקר. אז כדי להבין באמת מה עובר לו בראש, אנחנו רוצים לשאול באיזה מובן זה יקר, ואז הלקוח יגיד לנו כל מיני דברים, יכול להיות שהוא גם לא יסביר, ואז אנחנו רוצים לגשת ולברר האם זאת באמת ההתנגדות האמיתית. אבל פה, תדעו לכם שכשאתם שואלים באיזה מובן זה יקר לך, לפעמים הלקוח ייכנס ואפילו יסביר לעצמו, למה זה בעצם השקעה מאוד מאוד טובה. אז יקר לך באיזה מובן? לפעמים הלקוח ישווה את זה למשהו אחר שהוא ראה. לפעמים הוא יסביר שזה עניין תזרימי, אני מבין, זאת השקעה באמת שיכולה לעזור לי, אבל פשוט פרקטית היום, מבחינתי להוציא כזה סכום, זה פשוט מאוד 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 יקר. אז זה חשוב להבין את הדבר הזה. חשוב להבין את הדבר הזה ולתת הזדמנות ללקוח להסביר באיזה מובן. באיזה מובן. זה משפט אגב שהוא מצוין לכל סוג של התנגדות, בוודאות להתנגדות של מחיר. אני לפני שנים, 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 אני למדתי את המשפט הזה מבריאן טרייסי, שמי שמכיר את בריאן טרייסי, אז יודע שהוא לימד המון המון דברים והמון המון תחומים, אבל בין השאר, בעבר הרחוק יותר, היו לו הדרכות מעולות, מעולות, מעולות על מחירות, וזה משפט אחד, לקחתי ממנו כמה וכמה דברים, אבל זה משפט אחד שממש, ממש, ממש לקחתי ממנו, והוא משפט קסם, באמת לשאול, איזה מובן? באיזה מובן? ויצא לי להשתמש בשאלה הזאת כל כך הרבה, בכל כך הרבה סיטואציות שלא קשורות למחיר, שזה פשוט מעביר לצד השני את הכדור, בוא נדבר על זה עוד קצת, בסופו של דבר. זה מה שזה אומר. Okay? אסף כותב איך אתה מסביר לו את השאלה הזאת אם הוא לא מבין אותה. מה זאת אומרת באיזה מובן? הוא מבין. אסף, הוא מבין. אם הוא אומר לי, מה זאת אומרת באיזה מובן? אז אתה אומר, יקר לך. באיזה מובן זה יקר לך? לא צריך להסביר, לא צריך להסביר. הצד השני מבין שבעצם אני אומר לו, בוא, תדבר יותר. תוסיף עוד מידע, זה לא מספיק לי לשמוע, יקר לי. אני כותבת, מה לעשות עם עסק שהמחיר לא יקר להם? אף פעם לא אמרו לי, יקר לי. אם צריך לעלות את המחיר. אמרתי זה בהתחלה הנט, אולי יצטרף קצת אחרי. זאת הזדמנות בשבילך לעלות מחיר. כן, כן. סייגתי זה שלא תמיד אנחנו רוצים לעלות מחיר, אבל כן. אבל בהחלט, אם אנחנו אף פעם לא שווים יקר לי, זה אומר שאנחנו לא נמצאים בנקודת מחיר שבאמת מאתגרת את הלקוח. חלקכם אפילו שמעתם את המשפט הבא, אתה לא גובה מספיק. אתה נותן כל כך הרבה ואתה לא גובה מספיק. מי ששמע את זה, אתם יכולים לכתוב לי כאן, אבל אני אומר לכם, אני יודע שאנשים שומעים את הדבר הזה, מורד מה שאתה עושה, אתה לא גובה מספיק. הנה, משה ארי כותב, אני שמעתי מעט, אסף כותב, שמעתי. ואם אנחנו שומעים רק את זה, ואנחנו לא שומעים יקר לי, אז בוודאות, בוודאות, אני לא גובה מספיק, אוקיי? אז קודם כל אני רוצה שהלקוח ירחיב. אחר כך, דיברנו על הנושא של אולי זאת לא ההתנגדות האמיתית. אז איך אנחנו מבררים את ההתנגדות האמיתית? הנה משה ארי כותב, זה היה לפני שהעליתי מחירים. בסדר גמור? נכון, אז לפעמים זה סימן, הגיע הזמן לעלות מחירים. אז תראו, אז יש כמה שאלות שאנחנו יכולים לשאול, אני אתן דוגמאות. דוגמה אחת זה להגיד ככה, אם הייתי נותן לך היום את האפשרות במחיר שנכון לך, האם היית מוכן לרכוש עכשיו? זאת אומרת, אם היינו מוצאים עכשיו את הדרך להסתדר מבחינת המחיר, אז האם אנחנו יכולים להתקדם? היינו יכולים להתקדם ואנחנו יכולים עכשיו לסגור את העסקה, לקבוע ביומן, לטפל בתשלום הראשון, לא משנה מה, הצעד הבא או הצעד הראשון שלכם בלהגיע לסליקה, ולהגיד ללקוח, אם בזה היינו מטפלים, אז האם היינו יכולים עכשיו להתקדם? מה שזה עושה, אם זאת לא ההתנגדות למחיר, אז פתאום הבן אדם מוצא רגע, אתה הורדת את הנושא של המחיר מהשולחן, אז אם הוא אומר, כן, כן, אם אנחנו פותרים את בעיית המחיר, אז כן, אני עכשיו מתקדם. זה אומר שזאת ההתנגדות, אבל אם הוא אומר, האמת שהייתה לי עוד שאלה, האמת שאני מתלבט, אם באמת יהיה לי את הזמן להשקיע, כן, בלהפעיל את השיטה, בלעבוד, וכו'. אוקיי? בלקנות את המכשיר, ושהוא לא יתקוע אחר כך אצלי, על איזשהו מדף, אני לא אשתמש בו. לא משנה מה המוצר שלכם. אז פתאום עולה משהו, שהוא יותר עמוק, או יותר אמיתי, אפשר לקרוא לזה, מאשר אותה התנגדות מחיר. אז זו דוגמה לשאלה ממש ממש מצוינת. כמובן, אתם לא צריכים להשתמש בנוסח הזה, ממש אחד לאחד במילים האלה. עוד נוסח מקביל, זה הנוסח הבא. האם יש משהו חוץ מהמחיר שעוצר אותך היום מלהתקדם? האם יש משהו אחר, חוץ מהמחיר? אז אם אומרים לנו בחזרה, לא, רק המחיר. הדבר היחיד שעוצר אותי היום, זה המחיר. הבנתי, הכל אני רוצה להיות בפנים, הדבר היחיד שעוצר אותי, אז אני יודע שזה המחיר, ואני צריך לבדוק דברים אחרים. לבדוק דברים אחרים. ונרז כותב, שאלתי את זה כמה פעמים, ועונים לי, לא רוצה לבקש ממך הנחה. אז כנראה שבדרך ששאלת, אז אמרת, האם הנחה תפתור את זה? אז מישהו אמר לך, אני לא רוצה לבקש ממך הנחה. אז זה לא מה שאני אמרתי. זה לא מה שאני אמרתי. אמר שאמרתי, זה אם הייתי, אם אני נמצא את האפשרות במחיר שהוא נכון לך, האם אתה מוכן עכשיו להתקדם? אז, ואם מישהו אומר לך, אני לא רוצה לקחת ממך הנחה, בכל זאת אומרים לך, אני לא רוצה, אז אתה אומר, אז אתה אומר, תראה, לי מאוד חשוב שתקבל פתרון לבעיה שלך. אם הנושא, אם אנחנו צריכים למצוא דרך, למצוא דרך, וזה עניין של למצוא דרך מבחינת המחיר, אנחנו נמצא את הדרך, אבל אני רוצה לדעת, אם אנחנו מוצאים את הדרך, האם היום אנחנו יכולים להתחיל? זאת אומרת, אתה חייב לקבל תשובה לשאלה הזאת, כי זאת התחמקות נוספת, כן? אני לא רוצה לבקש ממך הנחה. עכשיו, אם מישהו אומר לי, לא, זה הדבר היחיד שאם נמצא את המחיר המתאים, אז אנחנו יכולים להתקדם. זה לא אומר שאני מיד נותן הנחה. אוקיי? אז משה אריה שואל, אם כאן לא הוריד מחיר, לא, אני לא מיד קופץ על בוא נוריד מחיר, ממש ממש לא. ממש ממש לא. במקרים מסוימים, יכול להיות שאני אעשה את זה, אבל לא, זה לא בהכרח, אני רק רוצה כאן לברר אם זה באמת נושא המחיר, ואם אני יודע שזה נושא המחיר, אני מתקדם עם עוד נקודות של מחיר, אולי הוא לא הבין את הערך, אולי הוא לא הבין את הערך, אבל הסגנון השני, אם אתם לא רוצים לרמוז בכלל שאתם רוצים לשנות את המחיר, אז אתם שואלים, האם יש משהו חוץ ממחיר שעוצר אותך היום להתקדם? חוץ מהמחיר, יש עוד משהו? אז אני צריך לעצור ולחשוב, רגע, רגע, חוץ מהמחיר, לא, זה רק המחיר, זה רק המחיר, או שבן אדם יחשוב. יוסף כותב הנוסח שאני לא בטוח שיגרום לתשובה אמיתית. הוא יקדם אותנו לתשובה אמיתית. יקדם אותנו. אז כותב, שאלתי כמה היית רוצה לשלם. אז זאת שאלה אחרת לגמרי. לא השאלה הזאת. זה לא שאלה שמבררת, זה שאלה שמניחה שבאמת הבעיה היא בעיית מחיר. ומה שקרה, רז, למה זאת שאלה לא מומלצת, כמה היית רוצה לשלם? כי הבן אדם אמר לך, זה נראה לי קצת יקר, הוא אמר מה שאמר, ואתה עכשיו הכרחת אותו שזאת תהיה הסיבה שלו. אוקיי, אז כמה היית רוצה לשלם? פתאום כל השיחה היא על לשלם. אני לא שואל את השאלה הזאת. אני שואל את השאלה, האם יש משהו חוץ מהמחיר שעוצר אותך? אולי זה לא המחיר. אולי זה לא המחיר. ברגע שאני הולך על כמה היית רוצה לשלם, אני אומר, אוקיי, הבנתי, זה המחיר, אנחנו עכשיו מדברים על זה שזה המחיר, פתאום זה רק המחיר, וכבר יהיה לנו מאוד מאוד קשה לדבר על דברים אחרים שאולי עוצרים אותו. אוקיי? ענת כותבת, נראה לי להצעה אטרקטיבית בהתאמה למצב, אני לא פנוי עכשיו לתהליכים, אוקיי, יפה, ואז עולה התנגדות שהיא יותר אמיתית, פניות, יש לי בעיה של פניות, אני צריך לטפל בהתנגדות הזאת גם בהתנגדות הזאת אני צריך לטפל, היום אנחנו לא מדברים על מכלול התנגדויות, אנחנו מדברים ספציפית על הנושא של מחיר, אבל זו דוגמה טובה, אז מישהו אומר, אוקיי, אבל זה לא המחיר, זה הפניות, אוקיי? גננה כותב, כמעט תמיד התשובה תהיה שגם המחיר המתאים הם רוצים לחשוב על זה. יפה, על מה? אגב, רננה, זה לא בהכרח תהיה התשובה תמיד, אוקיי? אז זאת אומרת, את שואלת, אם יש משהו חוץ מהמחיר שהיום מוצא אותך מלהתקדם, כן, אני צריך לחשוב על זה. אז את אומרת, בוא שתף אותי בהתלבטות. שתף אותי בהתלבטות. אם זה לא המחיר, על מה ההתלבטות? ואז את שותקת. נותן את הצד השני לענות. ככה. כמו שאני שותר עכשיו, אתם מרגישים את העוצמה הזאת של השתיקה הזאת. Okay? ממתינים, מחכים, תהיה תשובה. אופר כותב, מה הם משווים בין השירות שלי למה שקיים בשוק שהוא יותר זול? לתת דוגמה ליחודיות, תכף נגיע לזה. תכף נגיע לזה. אוקיי? Okay? כמו שאר שואל, איך גורמים שיסגרו עכשיו ולא ילכו לחשוב? אנחנו לא יכולים לגרום לזה, אבל אנחנו יכולים לקדם אותם ולתת להם אני אגיד, אולי המרכיב הכי הכי גדול, לתת להם את האמון בעצמם שזה יצליח להם, שהם מסוגלים לעשות את זה. שהם מסוגלים לעשות את זה. נת שואלת איך נמנעים מההרגשה שאני לוחצת אותם, לא נמנעים, לא נמנעים. כי את לא באמת לוחצת אותם, אבל את כן שמה אותם בעמדה של בואו נדבר על זה, קבלו החלטה. קבלו החלטה. לא יהיה מידע חדש מהרגע שעכשיו תלכו הביתה לחשוב על זה. לפעמים כן יש מידע חדש. לפעמים כן אנשים צריכים לחשוב על זה. אני רוצה לומר בסוגריים, ולכוון אתכם גם לעוד הדרכה שיש פה במועדון. בסוגריים אני רוצה לומר שרוב העסקאות נסגרות בפולו-אפ. אבל אני אומר את זה בזהירות, כי אם אתם תגידו לעצמכם, לא, אנחנו לא נשאל את כל השאלות האלה ולא נעשה את זה, כי במילא אנחנו צריכים לעשות פולו-אפ, זה לא מה שאני רוצה לומר. אני רוצה לומר שעם כל מה שאנחנו עושים, הרבה פעמים בסוף הלקוח לוקח את כל מה שעברנו כאן, והוא עדיין לא מגיע להחלטה, ואז אנחנו צריכים לעשות איתו פולו-אפ. אנחנו צריכים לעשות איתו פולו-אפ, ותקשיבו להדרכה שלי על פולו-אפ. אז אנחנו לא יכולים להכריח, כן, את הלקוח עכשיו לסגור את העסקה, ואנחנו יכולים לשאול שאלות מאוד מאוד טובות בשביל להגיע איתו לנקודה שכן, הוא כבר, אנחנו שנינו מבינים על מה מדובר, אוקיי? מאוד מאוד משמעותי. אז יוסף כותב, לא אוהבים לגלות במה התלבטות, גם לא תמיד מודעים, תעזור להם, זה הרעיון, אנחנו רוצים לעזור להם. אז אם זה לא המחיר, מה ההתלבטות? בואו נחשוב ביחד, מה ההתלבטות? אני כותב אצלי, רוב העסקאות נסגרות בשיחה הראשונה, בפולו-אפ הסיכוי נמוך מאוד. אז קודם כל, אם רוב העסקאות נסגרות בשיחה הראשונה, רוב העסקאות נסגרות בשיחה הראשונה, אז זה אחד משני דברים. אחד, או שהשיחה באמת מאוד מאוד טובה, ואת נותן להם תחושה שהם בידיים טובות, וזהו, והגיע הזמן, ושזה מגיע להם, ושהם עושים את הדבר האחראי, ושהם מאוד מאוד מאמינים שזה יעבוד בשבילם, כנראה זה. ויכול להיות דבר אחר, לא סותר אגב, זה יכול להיות גם וגם, שצריך לטפל משהו בפולו-אפ, כדי שהוא יעבוד יותר טוב, זה גם יכול להיות. אוקיי? סף כותב, לפעמים מרגיש שאין מה לעשות פולו-אפ, אז תקשיב להדרכה שלי על הפולו-אפ. אוקיי? אז אני רוצה לשאול את השאלות האלה. הלקוח שפשוט לא רוצה לשלם את המחיר, מוכן שנלך טיפה לקראתו, מרגיש שהוא צריך את ההתמקחות הזאת, בדיקת מוכנות לרכישה תוך שמירה על הכבוד של הלקוח, לפעמים אנחנו נמצאים בנקודה הזאת, אנחנו רואים שהלקוח כן, הוא רוצה להתקדם, והוא אומר, תקשיב, זה עדיין, זה ממש, בוא תראה מה אתה יכול לעשות לקראתי, איך אתה יכול ללכת לקראתי, זה ככה נשמע הדברים האלה, ומי שבעצמו עושה את זה, אז הוא יודע גם איך זה נשמע, אבל לפעמים אנחנו לא עושים את זה בעצמנו, אז אנחנו מתקשים להבין את הצד השני של אנשים שפשוט רוצים להרגיש שהם יצאו כשידם על העליונה, סוג של. אז אנחנו יכולים לשאול, האם חלוקה ליותר תשלומים תעזור? האם הנחה קטנה תעזור? ואז אנחנו לא אומרים, האם אנחנו עכשיו ניתן לך 50% הנחה, האם הנחה קטנה תעזור? תשמע, אם אתה יכול, אם אנחנו יכולים עכשיו גם לקזז עוד איזה משהו קטן וזה מפה ושם, זה יעזור. החלטה שלנו, אני לא אומר שאתם חייבים לעשות את זה. אבל אם אנחנו מחליטים שזה בסדר מבחינתנו לתת לעצמנו איזשהו טווח מסוים למסע ומתן, אז אנחנו אומרים, אוקיי, אתה יודע מה, בוא, אני מאוד רוצה שתצא לדרך, אני רואה שזה יגרום לך להרגיש טוב, אני רוצה שתרגיש טוב, בוא, את הדבר הזה, גם את זה אני נותן לך במתנה, אנחנו נקזז עכשיו 5% במחיר, ובוא נתקדם. אז מאוד מאוד משמעותי, תדעו, שהלקוח ששואל על איך אתה יכול עוד להתקדם לעברי קצת, לקוח שהוא מאוד 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 קרוב לרכישה, מאוד 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 קרוב. אז זה חשוב מאוד להבין את הדבר הזה, ואנחנו צריכים, אנחנו צריכים להחליט עם עצמנו, אם אנחנו מוכנים לעשות את הדבר הזה מראש, צריך להבין. אני כותב בפולו-אפ, הם כבר יוצאים מהמומנטום הרגשי. אוקיי, אז מה זה אומר? זה אומר, אצלך, במקרה שלך, צריכים לחשוב על הדרך להחזיר אותם למומנטום הרגשי, אבל אני חושב, ושוב, אני לא ארחיב על זה כאן, אני רוצה להחזיר אותך לאותה הדרכה על פולו-אפ. אני חושב שאת מספרת לעצמך איזשהו סיפור שכולנו מספרים לעצמנו, ושבעצם הוא פשוט אומר לנו לא כדאי לעשות את הפולו-אפ הזה. ומי ש... מי שיעבור על ההדרכה של פולו-אפ יראה שפולו-אפ לא קורה בפעם השנייה או הפעם השלישית. זאת אומרת, יכול להיות שהלקוח ירכוש בפעם השנייה או בפעם השלישית, אבל גם מאוד מאוד יכול להיות שהוא ירכוש בפעם השישית או השביעית או השמינית. אוקיי? אז אנחנו נסתפק בזה. אני רואה שחני כותבת כאן עוד, אנחנו יכולים לדבר יותר על פולו-אפ בהמשך. אוקיי? סף כותב, מסכים, או שאתה מסכים איתי, או עם חני על מה שכתבה מקודם, אני לא יודע. קהל כותב, עכשיו עולה תירוץ של המצב, בוודאי, בוודאי, אומרים לך, את יודעת, מה עם המצב, כן, עכשיו עם המצב, הרבה יותר קשה, יש תירוצים שאנחנו צריכים פשוט להתעלם מהם. אורנת שואלת איפה הדרכת פולו-אפ, במפגשים אסטרטגיים, כרגע עדיין זה שם, רשימה של מפגשים אסטרטגיים. זה נקרא לדעתי פולו-אפ הכלי החזק ביותר של איש המכירות, או משהו בסגנון הזה. אז יש התנגדויות שאנחנו צריכים להתעלם מהם, זאת אומרת, עולה תרגות של המצב, נכון, המצב, יכול להיות שבאמת היום בן אדם בקשיים יותר גדולים בגלל המצב, זה יכול להיות, זה יכול להיות, אבל מה? במקרה אחר, בן אדם במקרה בקשיים בגלל משהו שלא קשור לשום מצב, אלא קשור למצב האישי שלו, זה לא משנה שום דבר בקשר לדינמיקה, לדינמיקה עצמה של השיחה, אז אני לא חייב ממש להתייחס לזה, אני לא חייב להתייחס לזה, אני כן צריך להבין, בן אדם אומר, תקשיב, אני עכשיו לא עושה את ההשקעות האלה, כי הוציא אותי לחלט, אין לי משכורת וכו' וכו', יכול להיות שזה באמת בגלל המצב, זה נופל לקטגוריה של מישהו שאני משתכנע, אני משתכנע, שאין לו היום את הכסף לשלם, אוקיי? עכשיו הנושא של הערך, גישור על הפער בין המחיר, לבין הערך. זאת אומרת, אני אומר לי, תשמע, כן, זה באמת הנושא של המחיר, אם אנחנו נבין, נצליח למצוא את הדרך מבחינת המחיר, אז אנחנו נוכל להתקדם. ואז, אני אציג לכם משהו שאני למדתי לפני שנים, 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 לא על ידי בריין טרייסי, על ידי זיג זיגלר, גם כן אחד מענקי אנשי המחירות ומורים של מחירות ושל בכלל דברים, אבל מחירות הוא פשוט לימד בצורה מדהימה. והנה שאלה מצוינת לשאול, מה בעצם מטריד אותך? המחיר או העלות? עכשיו הלקוח לא יבין על מה מדובר. הוא לא יבין על מה מדובר. ושזיג מסביר את זה, הוא אומר, is it the price or is it the cost? האם זה המחיר או העלות? בוא נדבר רגע על זה. Okay? אז הוא יגיד, מה זאת אומרת? מה ההבדל? ואז ההסבר הוא כזה, אני נותן את ההסבר כציטוט של מה אנחנו אומרים לו, אבל ההסבר הוא כזה, המחיר זה מה שאתה היום משלם, העלות זה מה שאתה משלם מהיום והלאה, אז זה נכון, המחיר שלי או המחיר שלנו, הם גבוה יחסית למה שתמצא אצל הרבה אחרים, אבל העלות היא הכי 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 נמוכה שאתה תמצא אי פעם. אתה יכול היום להשקיע פחות, לשלם מחיר נמוך אצל מישהו, לחפש את הפתרון הזול, שזה אגב, זה בדרך, כן, להגיד, להשתמש במילה זול, כן, אתה רוצה, לך לזול. אז אנשים כאילו מרגישים לא נעים ששולחים אותי ללכת לזול, או אני לא רוצה להצטייר בתור הבן אדם שהולך לזול. אבל צריך, זה המקום להסביר. בדרך כלל, המחיר הזול זה המחיר הכי הכי יקר. ושיש לו את העלות הכי 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 גבוהה. אתה יכול היום לפתור את הבעיה שלך אם נשים איזשהו פלסטר, הבעיה היא שהיא תחזור שוב ושוב ושוב, וכל פעם אתה תמצא את עצמך שוב מוציא כסף, מוציא כסף. אז נכון, האופניים האלה הם עולות 500 שקל יותר מהזוגות שמתחרים בהם, אבל באופניים המתחרות, אחרי 3 חודשים, אופ, שורשרת נופלת מהגלגל, האיכות של הבלם היא בינונית, ופתאום אתה לוחץ ולוחץ ולוחץ, והאופניים לא עוצרים, וצריך ללכת לטיפול, והדבר הזה זה עוד 200 שקלים, ועכשיו עוד 300 שקלים, ופתאום הוצאת עוד 2,000 שקל על אופניים בשנתיים הקרובות. אוקיי? זה דוגמה, נופר שואלת, אתה יכול לתת דוגמה משירות ולא מוצר, בוודאי, בכוונה בחרתי מוצר, כי אני מדבר כל כך הרבה על דוגמאות של שירות, אבל אפשר להגיד בהחלט, כן, יכול להיות שאצלי אתה בתהליך איתי, כן, שוב, כל אחד בתחום שלו, כן, יכול להיות שבתהליך איתי, אתה תשקיע היום יותר, נכון, המחיר אולי יותר גבוה היום, אבל, ואז אנחנו רוצים להגיד, מה הדברים שיקרו, וכל החסרונות שיווצרו מזה, או מה התוצאות שיקרו, אם אתה לא עושה את זה, אז נכון, למשל שירות, כן, נכון, לבוא עכשיו לחמישה טיפולי, לא יודע, אקומפונקטורה, אם אני אקח סתם דוגמה, אז נכון, זאת בהחלט השקעה, והיום יש לך כאבים, יכול להיות שאתה תלך ופשוט תקנה איזה משכך כאבים חזק. אבל מה יקרה? העלות שלך בלקנות משככי כאבים, זה שעכשיו הכאבים יחזרו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואתה תמשיך להיות כל הזמן למשככי כאבים. בסופו של דבר, אתה גם תסחוב את הבעיה הרבה יותר זמן, וגם תשלם בסופו של דבר הרבה הרבה יותר. אוקיי? דוד כותב, לא הבנתי את המשפט הראשון. נכון, ההסבר שלו, אוקיי, ההסבר שלו בהמשך, המחיר זה מה שאתה משלם היום, העלות זה מה שאתה משלם מהיום ועד עכשיו. אז נכון, המחיר אצלי היום אתה תשלם קצת יותר, אבל זה יחסוך לך את כל מה שאתה תשלם בעתיד. ומי שמתעסק נגיד בעולם כמו שלי, כמו לתת ייעוץ שהוא בעולם העסקי או העולם הכלכלי, אז נכון, היום אתה תשלם יותר, אבל כמות הכסף שזה יכניס לך, או כמות החסכונות שזה ייצור לך בחודשים הקרובים ובשנים הבאות, הוא הרבה 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 יותר מהמחיר. אוקיי? אז, ואבי כותב, מחיר הוא רק בכסף, העלות היא לא בהכרח רק כספית. נכון, זה נכון, אני יכול לדבר על העלות של להמשיך לסחוב את הבעיה עליך, אז בהחלט, אוקיי? יד כותבת, כמו שאבא שלי תמיד היה אומר, אני לא מספיק עשיר כדי לקנות בזול, יפה. אז משפט יפה, אפשר להשתמש בו. אפשר להשתמש בדרך כלל, המחיר הזול הוא היקר ביותר, גם אפשר להשתמש במשפט הזה. לא כתבתי אותו פה. אוקיי? הנה אורנה כתבה, מעולה מה שאמרת, כבר רשמתי לי לדבר את הנוסח הזה. אז כן, אנחנו רוצים לשים את זה על השולחן. רוצים לשים את זה על השולחן, ולהסביר את זה. להסביר. אני אחזור על משהו שהסברתי הרבה הרבה פעמים, אבל אני אסביר אותו גם פה, השיטת ה-Feel, Felt, Found, FFF. Feel זה מה, אני מבין מה אתה מרגיש, Felt, ככה הלקוחות הטובים ביותר שלי הרגישו, והנה מה שהם גילו, אני מבין איך אתה מרגיש, למעשה, הלקוחות הכי מרוצים שלנו הרגישו בדיוק כך, אבל הנה מה שהם גילו. אז עכשיו בוא נדבר רגע על המחיר. אתה מרגיש שזה מחיר גבוה? האמת, רוב הלקוחות שלי הרגישו שזה גבוה כשהם התחילו. אבל הנה מה שהם גילו. הם גילו ש... ואז אנחנו אומרים את כל מה שקורה ללקוח לאורך התהליך איתנו. עכשיו, בנקודה הזאת, זה זמן מצוין להציג הוכחות. הוכחות, לא עדויות במובן של, הנה אני אראה לך מה איזה לקוח אמר עליי, או מה לקוחה אמרה, אלא בוא אני אספר לך סיפור. הוכחה. זאת אומרת, הגיע אליי, אני אספר לך סיפור, הגיע אליי כך וכך, אומרים את השם של הלקוח, מספרים על הסיטואציה שלו, תראה בדיוק מה שעשינו. חשוב מאוד לגבי הוכחות, זה דורש הכנה מראש. דורש הכנה מראש. בכלל, מחירה זה דבר שדורש הכנה מראש. אם אני אומר לעצמי שאני פשוט ככה, יהיה במוד אילתור כזה, ואני ככה אשלוף דברים, ואני אחשוב עליהם תוך כדי שלקוחות מדברים איתי, אז אני אפספס מחירות על ימין ועל שמאל. אם אני מתכונן מראש, אז יש לי 3-4 סיפורים בצד, שאני יכול להחזיק אותם, ולספר אותם במקרה הצורך. זאת אומרת, מגיע ללקוח שהוא מתחום מסוים, בגיל מסוים, ממיקום מסוים, אני רוצה לבחור משהו שיוכל להזדהות איתו, ולתת את הסיפור. אוקיי? הנה ההסבר של ה-FFF, אוקיי? רונית מבקשת שאני אעביר אחורה. אז הנה, אני מבין איך אתה מרגיש, למעשה, לקוחות הכי מרוצים שלנו או שלי, הרגישו בדיוק ככה, אבל הנה מה שהם גילו, הם התחילו לעבור איתי את התהליך ביחד, וזה מה שקרה, ואחר כך זה מה שקרה, ואחר כך זה מה שקרה. ואז אפשר לתת את ההוכחות. זה הזמן גם לחזור למרכיבי ההצעה. מרכיבי ההצעה. סיפרתי על הלקוחה שעברתי איתה ביחד, על מה ההתנגדויות שהיא קיבלה, ואז הבנו שבעצם הלקוחות שלה אומרות, אבל אנחנו לא מבינות למה שילמנו משהו עד עכשיו, ועכשיו אנחנו עושות איזשהו שדרוג, למה הפער הוא כזה עצום במחיר? למה הוא כזה עצום במחיר? ואז אני שאלתי, אמרתי לה, אוקיי, בוא תסביר לי, למה הפער כזה עצום במחיר? ורק כשהכרחתי אותה להסביר לי זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז התחלתי להבין מה זה כולל, מה זה כולל, מה ההצעה הזאת כוללת, ומצטבר שההצעה הזאת כללה מלא מלא מרכיבים, ואז על כל מרכיב אפשר להגיד מה השווי שלו. וכשאני מדבר על ה... כשאני מדבר על ה... על השווי של מה שאני נותן, במיוחד אם אני נותן איזה חבילה של, של, כן, חבילה של מרכיבים בתוך המוצר, אז אני רוצה להציג את המרכיבים, אני רוצה להציג את השווי שלהם, לבנות בחזרה, בדיוק כמו ש... פה אני כן חוזר, אמרתי שזה לאחד על אחד, אבל פה בוובינרים הרבה פעמים אנחנו עושים עבודה הרבה יותר טובה מאחד על אחד. בוובינר הרבה פעמים, תכף אני... כי תכף אני אחזור ל-FFF, הנה אני רואה שהייתה פה שאלה שקיבלה תשובה, אז בוובינר הרבה פעמים אנחנו שמים לב, תראו מה אתה מקבל, את זה, את זה, את זה, את זה ואת זה, סך הכל שווי של, לא משנה, 20,000 שקל, היום 9,000 שקל, או סך הכל שווי 5,000 שקל, היום 400 שקל, לא חשוב מה. זה בהחלט משהו לעשות עם לקוחות גם באחד על אחד, בואו נסתכל עכשיו הרגע על מה אתה מקבל. Okay. אז זה ה-FFF, Feel, Felt, Found. Feel, Felt, Found. Okay. אני מבין איך אתה מרגיש. Felt, זה הלקוחות שלי גם הרגישו ככה. ו-Found, הנה מה שהם גילו. לכן זה נקרא FFF. Okay. עכשיו אני רוצה לוודא, לבדוק, אם הלקוח רוצה או לא רוצה. זאת אומרת, אני רוצה לבדוק, עשיתי את כל הדברים האלה, ושימו לב, זה לא איזה משהו ליניארי כרגע, עכשיו תלכו לפי הרצפט של כל מה שאני מציג עכשיו, כי לא, אתם, אם ראיתם שזה לא באמת בעיית המחיר, זהו, כבר אין לנו מה לדבר על מחיר, אנחנו צריכים לדבר על בעיה אחרת. ראינו שזה כן בעיית המחיר, פתרנו את נושא הערך, והלקוח רוצה להתקדם, אז הוא אומר, כן, אני הבנתי הכל, אז בסדר, בוא נכניס אותך. מתי אנחנו קובעים? מתי אנחנו קובעים, בודקים ביומן מתי קובעים, איך אתה רוצה להסדיר את התשלום, אתה רוצה לעשות לי העברה, אתה רוצה לתת לי עכשיו כרטיס אשראי, וזהו, ומתקדמים. לא התקדם, הלקוח אמר, אוקיי, בסדר, אני עדיין צריך לחשוב על זה, ענה על כל השאלות שלנו, עדיין הוא תקוע לדבר הזה. שימו לב, שאלה מאוד 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 פשוטה, מאוד מאוד קלה. מתי זמן טוב לשוחח שוב על ההצעה הזאת? מתי זמן טוב לשוחח על זה שוב? עכשיו, הלקוח שממש ממש באנטי ובכלל לא רוצה, הוא יגיב בצורה מאוד חריפה לשאלה הזאת, לא, 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 לא צריך, אני כבר יודע, אני אחשוב על זה, אל תקשר אליי, אל תפנה אליי, אני אחשוב על זה, לא צריך לדבר איתי יותר. שמעתם את הדברים האלה, גם קוראים מעבר. לפעמים אגב, גם מזה אנחנו מתעלמים. זאת אומרת, אנחנו אומרים, אוקיי, זה מה שהוא מרגיש עכשיו, ואף לב אפל, אנחנו מדברים עליו חודש, איתו חודש אחרי, או חודשיים אחרי, ופתאום הוא מרגיש אחרת. מתי זמן טוב לשוחח שוב על ההצעה. אבל מה מעניין אותנו במיוחד? אז קודם כל מישהו אומר לנו, לא, לא, אין על מה לדבר, זה לא רלוונטי כרגע, בוא נרד מהעניין הזה לעכשיו. אנחנו נבין שזה העיתות שנותנים לנו. האם נדע בוודאות שאין לנו סיכוי שם? לא, אנחנו לא נדע, ולכן יש פולו-אפ. אבל, לקוח שכן מתעניין, ובכל זאת הוא צריך לחשוב, הוא צריך לאבד וכולי, אז הוא יעצור לרגע והוא פשוט יענה לנו, אתה יודע מה, בוא נדבר עוד שבוע. עכשיו, תקשיבו, כשאומרים לכם בוא נדבר עוד שבוע, אפילו אומרים לכם בוא נדבר עוד חודש, חובה, חובה, חובה שאנחנו ניקח פה את ההובלה. אנחנו צריכים להיות אלה שפונים ויוצרים את הקשר. הלקוח לא יעשה את זה, גם אם הוא אומר שהוא יעשה את זה. ואם הוא אומר עוד חודש, זה יותר מדי זמן. אם הוא אומר עוד חודש, אז אנחנו צריכים עוד שבועיים. עוד שבועיים, הוא לא יודע אם עברו שבועיים או חודש, זאת האמת. לפעמים, אני אגיד לכם, עוד חודש, כי בשבוע הזה אני פה, ובשבוע הזה אני פה, ובדיוק עוד חודש משתחרר לי איזה משהו, ונפתחת לי תוכנית, אני לא יודע מה, וסיבה שזה באמת בעוד חודש, אבל אני לא מדבר על המקרים האלה, בדרך כלל, אנחנו רוצים, הסיבה שאנחנו שואלים, זה לא באמת לדעת מתי הזמן טוב, אלא לדעת שהלקוח אומר לי, עוצר וחושב, רגע, באמת מתי זמן טוב, וזה אומר שהוא רוצה לדבר על הדברים. הוא רוצה לדבר על הדברים. עכשיו, הדבר האחרון, זה הנושא הזה של באמת הלקוח שאין לו כסף, נקודה, הוא אומר, אני מאוד מאוד רוצה, אני אומר לך, מעשית, לא יכול לעשות עכשיו את ההשקעה הזאת. אוקיי? אז כותב, תמיד שאמרו לי זה, פתאום, אותו רגע, היה עוד משהו, זה הרגיש שפשוט מושכים אותי. אז לא רז, זה לגבי זה, מתי זמן טוב לשוחח שוב על ההוצאה, על ההצעה, אז אם אומרים לך, זה כך וכך, וזה בעוד שבוע כדאי שנדבר, אז כן, אז בעוד שבוע יכול להיות שיגידו לך עוד שבוע, יכול להיות שיגידו לך עוד שבוע, ולכן אני מחזיר אותך ואת כולם לנושא הזה של פולאפ. אחד הדברים הפחות רגילים אצל אנשי מחירות, אבל אני רוצה להגיד לכם עוד מה לא רגיל אצל אנשי מחירות. מה שעוד לא רגיל אצל אנשי מחירות, זה להיות מעולים במחירות. ואנשים שמעולים במחירות, הם מעולים במחירות, כי הם מעולים במרכיבי המחירה, ואחד מהמרכזיים בהם, שזה הפולו-אפ. אוקיי? אז כותב, לא הפולו-אפ, אלא זה שאמרו, פתאום משתחרר כסף, בעוד חודש יהיה זמן, כאלה. אני לא בטוח שהבנתי לחלוטין מה כתבת, אבל זה שהלקוח יהיה מלא בתירוצים, זה לא מוריד מאיתנו את הסיבה לחזור עליו שוב ושוב. הלקוח שאין לו כסף, נגיד שאני השתכנעתי שבאמת אין לו עכשיו כסף, ועכשיו יש פה החלטה פנימית, או שאני אומר עם עצמי, אוקיי, אז אנחנו נדבר, בוא נהיה בקשר, ואנחנו רושמים לעצמנו או להיות בקשר, או שאנחנו פשוט מחליטים לא להיות בקשר, כי זה לא הלקוח שאנחנו רוצים, זה גם יכול להיות, ויכול להיות שאנחנו מחליטים, שאנחנו רוצים להציע לו הצעה אחרת, ולכן אנחנו שואלים אותו, האם תרצה לשמוע על אפשרות נוספת, שעשויה להתאים יותר לתקציב שלך היום? וזה חשוב, וזה חשוב לשאול לפני שמציעים, לכן כל השיטה הזאת מבוססת על שאלות. זה חשוב להציע לפני שאנחנו מציעים, זאת אומרת, בן אדם אומר, אבל ממש אין לי, אז אתם יכולים להגיד, אוקיי, אז אתה יודע מה, יש לי משהו אחר, בוא אני אספר לך על משהו אחר. תראה את הדבר הזה, וככה זה עובד, וככה זה עולה. מה אתה אומר על זה? אני ממליץ לא לעשות את זה בצורה הזאת. אני ממליץ, קודם כל, האם אתה תרצה לשמוע על אפשרות נוספת, שעשויה יותר להתאים לתקציב שלך היום. זה עוד הזדמנות לראות, האם הלקוח רק אומר לי, אין לי כסף, או שהוא פשוט לא רוצה לשמוע. פשוט לא רוצה לשמוע. אז אם הוא אומר, לא, אני, זה, הדבר היחיד שאני רוצה זה מה שאתה אמרת לי, אבל לצערי אני לא יכול ללכת עם זה היום, אז אנחנו נדבר פעם אחרת. אז אני רוצה לחזור על השאלה הזאת. יש לי אבל עוד אפשרות, אתה רוצה לשמוע על עוד אפשרות שעשויה יותר להתאים לתקציב? זה חשוב לי, חשוב להבין, אם בן אדם אומר לא, אז אני אומר, רגע, אז אולי יש משהו אולי פספסתי משהו בדרך בעצמי. זאת אומרת, יכול להיות שיש פה משהו שיכול להתאים לתקציב שלך, ובכל זאת, משהו עוד עוצר אותך מלהתקדם. בוא תשתף אותי מה זה. אני רוצה להחזיר את השיחה לשם. עכשיו, חלקכם, תגידו, גם מי שכתבה את זה מקודם, אני כבר לא זוכר מי, שהלקוח הרגיש שאני לוחץ אותו, וזה נכון, אני לוחץ אותו. זה נכון, לוחץ אותו, הוא ירגיש שאני לוחץ אותו, אבל זה לחץ ממקום של להבין, של להבין. חלק כותב את זה כמה פעמים, עבד לי להציע מוצר זול במקום כמו פגישה חד פעמית. אז מצוין, אז אנחנו שואלים, אז הלקוח אומר לי, כן, בוא תספר לי, מה יש לך? אני מציע, הרבה פעמים מה שקורה עם דאונסל, שזה הזדמנות, עשינו את הדאונסל, זה הזדמנות אחר כך לשדרג בחזרה לתהליך המלא, או למוצר היקר יותר. לפעמים אפילו אנחנו יכולים להגיד, בוא כבר עשינו את הצעד הראשון, אחרי שעשינו את הצעד הזה, ולהגיד, אוקיי, בוא נדבר על הצעד הבא, ואפילו לקזז את מה שחייבנו עד אותו רגע. זאת אומרת, זה הזדמנות לפעמים פשוט להאט את הקצב. להאט את הקצב. אבל אם זה רק נושא תקציבי, אז כן, אנחנו נותנים פה איזשהו פתרון לבעיה תקציבית שהייתה ללקוח, ומתקדמים איתו הלאה. אז כל אוסף של הדברים האלה, אני אחזור קצת אחורה, הוא בא בשביל באמת בעצם לממש את התפקיד שלנו. את התפקיד שלנו, להבין אם הבעיה היא בעת מחיר, לעשות שינויים במחיר אם צריך, לגשר על הפער בין המחיר לערך, לקחת ולשחרר לקוח או להוריד אותו למחיר נמוך יותר, זה לנווט את התהליך הזה. ולא להיות תקוע רק שהלקוח אומר, יקר לי ובזה זה נגמר, כי יש המון 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 מה לעשות. דבר אחרון שאני אומר זה דבר שתמיד תמיד צריך לזכור על מחירות. מה שמחליט במחירה זה הרגש הוא זה שמחליט. התפקיד של השכל הוא להצדיק את ההחלטה שהרגש קיבל, והרבה הרבה ממה שאנחנו עושים כאן, הרבה ממה שאנחנו עושים כאן, זה הכוונה של הרגש, של הרגש, לא של השכל. אנחנו כאן מפנים את הלקוח להחלטה, להחלטה. אחר כך הוא ימצא, הלקוח, הוא ימצא את הדרכים להצדיק את ההחלטה הזאת. בסופו של דבר אנחנו מכוונים פה הכוונה שהיא רגשית, הכוונה שהיא רגשית, אוקיי? רני כותב, אני שומעת הרבה פעמים התחמקות כמו אין עליי כרטיס אשראי, אתקשר שוב, אז כן, יכול להיות שיש אכן התחמקויות מהסוג הזה, ואז את צריכה להבין, אם הבעיה היא בעיית תשלום, זאת אומרת, אם הבן אדם אומר, אוקיי, אני בפנים, אז מה שחשוב זה להגיד, אוקיי, בוא נקבע, אז בוא נקבע את הפגישה, בוא נפתח יומן, נקבע את הפגישה, אני אתקשר לך עוד שעה, ונשלים את הנושא של התשלום. חייבים לכוון את הדבר הזה, לא לתת ללקוח פשוט למצוא את הדרך הקלה החוצה, ואם שם יש התנגדות, אז צריך לשאול, רגע, אולי יש משהו אחר, שעדיין אתה מתלבט לגביו, בלי קשר למחיר, ולעצור, ולשמוע מה הלקוח אומר. רוצים לעמוד על הנקודה הזאת, להתעקש על הנקודה הזאת. אוקיי? רונית כותבת, זה אומר שצריכה להגיע מראש עם שלושה מוצרים שונים, שלוש דרגות מחיר. את לא חייבת, את יכולה. את יכולה. גם פה במקרה הזה, בדוגמה הזאת, שניים זה גם בסדר. מה שהצעת, ועוד אחד שהוא דרגה אחת מתחת. אז, אבל זאת ההחלטה שלך, את לא חייבת. את לא חייבת. אבל מי שיש לו כמה אפשרויות מחיר, בוודאי ימכור יותר. בוודאי ימכור יותר. אוקיי? אז לזכור, רגש הוא זה שמחליט, השכל הוא זה שמצדיק. ציטוט יפה של דל קרנגי, שאמר, "When dealing with people, remember you are not dealing with creatures of logic, but creatures of emotion." הוא אמר את זה מאוד יפה. כשאתה עוסק באנשים, זכור שאינך עוסק ביצורים של שכל, אלא ביצורים של רגש. זה מאוד מאוד משמעותי, תמיד תמיד לזכור את הדבר הזה. כי אנשים נותנים לנו כל מיני טיעונים נורא 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 לוגיים, אבל בעצם לא שם מתקבלת ההחלטה. מאוד 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 משמעותי. אוקיי? אסף כותב, totally. אז בהחלט, אני מסכים. אסף כותב, אם מתקשר ליד ואמר שמעוניין, אחר כך בפולו-אפ אומר, ירדו מזה, אז תתעניין למה? תתעניין. מה השתנה? בואו תשתפו אותי. מה השתנה? אני אומר, אורנה כותבת, רוצה, אשראי לא עליי, סוגרים כשמדברים איתו עוד שעה, ואז לא עונה, כותב, ניסיתי ולא עניתי, מתי מתאים לך, ושוב לא עונה, ממשיכים בפולו-אפ. ממשיכים בפולו-אפ, ואנחנו צריכים להחליט עם עצמנו, מתי אנחנו פשוט מוותרים על הלקוח, ועוברים ללקוח הבא. ברוב המקרים, אני אומר את הדבר הבא, ברוב המקרים, אנשים מפסיקים פולו-אפ מהר מדי. מהר מדי. אז זה משהו לזכור אותו. אנשים הרבה פעמים לא פנויים ברגע מסוים, ואנחנו לא מרגישים נעים, והם לא מרגישים נעים, אבל ההתמדה הזאת בלהגיע עוד פעם ועוד פעם לאנשים היא מאוד משמעותית, מאוד משמעותית. אפשר לנסות שעות שונות של היום, אפשר לכתוב משהו יותר ארוך, כתבתי לך כמה פעמים, אולי חשבת על זה, אולי אתה מרגיש פחות בנוח לדבר על זה שוב, אבל מאוד חשוב לי שנקיים את השיחה. אפשר מסרים ארוכים יותר, קצרים יותר, אוקיי? אבל בהחלט זה מוצדק, כל עוד שאנחנו לא ויתרנו על הלקוח, אז הוא מבין שאנחנו לא ויתרנו עליו, אוקיי? שלום כותב, יש מספר של כמות לשיחת פולו-אפ, יש קודם כל המספר של מה שאתה מוכן לעשות, אבל ההמלצה היא שזה יהיה יותר ממה שאתה חושב, נגיד את זה ככה. המספרים שנוקבים בהם בסטטיסטיקות על מחירות, זה שמחירות הרבה פעמים נסגרות, בפעם השישית או השביעית או השמינית של הפולו-אפ. אז זה מקום טוב להגיע אליו, נגיד ככה. דוד שואל, אם פולו-אפ ארוך לא יוצר תדמית שאנחנו נזקקים לעוד לקוח? לא. רק בעינינו זה יוצר את התדמית הזאת. זה יוצר תדמית של אנשים שמתמידים ואכפת להם עד כדי כך שהם כמה וכמה פעמים יבדקו מה קורה עם הלקוח. עסקים מצליחים כביכול לא רודפים אחרי לקוחות. לא, עסקים מצליחים לא רודפים אחרי לקוחות, הם עושים פולו-אפ טוב מאוד עם לקוחות. והם לא תופסים את עצמם כרודפים. תופסים את עצמם כמספיק אכפתיים, בשביל להבין שהלקוח צריכים לרכז אותו ולכוון אותו ולעזור לו להגיע להחלטה. אוקיי? אז אני חושב שזה לא במקרה שהרבה דיברנו על פולו-אפ היום, למרות שזה לא הנושא של השיעור, אז קחו את מה שהעברנו היום גם ביחד עם ההסבר היותר מקיף שלי על פולו-אפ, זה מאוד 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 משמעותי, מאוד מאוד משמעותי.
תודה שהזנתם, כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה, נתראה בפרקים הבאים, אני ממליץ שוב להיכנס לאתר hardoof.com, זה hardoof.com, שם יש המון 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 חומרים נוספים, והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. נפגש בהמשך.